אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
יושב ראש השדולה למען הילד, חבר הכנסת אלי דלל, ליכוד, שלום.
שלום לך.
מה שלומך?
תודה רבה ידידי.
טוב שהגעת לפה.
ותמיד כיף להיות פה.
לפני שנדבר על טראמפ, על התגובות, במערכת הפוליטית די מדברים על זה, אבל מה היה בטקס הרמת הכוסית בכפר סבא?
אני רוצה לומר לך שזה פעם ראשונה שהרגשתי פחד.
באמת?
כן. אני, לפני שנפלתי, לא, עברתי בפרוזדור, שעברנו את המחסום הראשון של המשטרה ושל המפגינים וכך הלאה, ואני נכנס לפרוזדור, ומסתבר שבפרוזדור הזה יש עשרות מפגינים שהתחילו לגדף ולצרוח וכללות, והמילה רוצח ובוגד ועבריין ומה לא, והתקהלות סביבי עם זמבורות ורמקולים ומה לא, ופתאום אתה מרגיש חוסר אונים מוחלט, ואתה רואה את הרצח בעיניים של אנשים סביבך, שזה דבר מפחיד מאוד. ואני נזכרתי לאחר מכן במה שאמרה לי אמא שלי כשעלתה מבגדד, ושאלתי אותה, היא עלתה בת 17 כשעלתה לארץ, ושאלתי אותה, לא היה לכם הכל בעיראק? בתים, משרתים, כסף, הכל היה לכם. למה עזבתם את עיראק, את בגדד? והיא אמרה לי, תשמע, היה לנו פחד שהנושא של הפרהוד יחזור אלינו עוד פעם. ולכן החלטנו לעזוב כשהייתה לנו הזדמנות. ואני אומר, מה? אנחנו פה במדינת ישראל, בארץ ישראל, שאמא שלי אמרה, אני פה רוצה לגדל את הילדים ואת הנכדים שלי ואת הנינים, ללא פחד. ופתאום אני מקבל את הפחד הזה מהאחים שלנו, מהיהודים, מהמדינה שלנו, זה דבר שהוא לא נורמלי.
תשמע, אני הבטתי בך, ואם אני יכול לומר, ראיתי אפילו את הפחד בעיניים שלך, ואני לא יודע אם דחפו אותך או מעדת, אני לא יודע, כי לא, אי אפשר לראות את זה, אבל זה היה נורא, פשוט נורא. ואני לא מצליח להבין איך המשטרה אפשרה בכלל למפגינים ולא עשתה חיץ בינך לבינם כדי שתוכל לעבור בביטחה. אז כמובן כל הדבר הזה נראה נורא, ואנחנו כמובן מגנים כל הרמת יד או דחיפה בכלל ובנציגי ציבור בפרט.
אין ספק שזו הייתה תקיפה גם מילולית וגם גם גופנית, פיזית. גם פיזית. וזה לא משנה כרגע אם נדחפתי או מעדתי, או, זה באמת לא משנה. כי עברתי חוויה שהיא בלתי נסבלת לחלוטין. וגם כשהיו לפניי בעצם אנשים שישבו ושכבו, ואז המידע או הנפילה הייתה כי אנשים ישבו לפניי תוך כדי הליכה.
תשמע, אתמול צפיתי כמו כל עם ישראל והרבה מאוד בעולם איך נקרא לזה? מסיבת עיתונאים. מסיבת עיתונאים, למה? כי היו שם כל העיתונאים, אבל הם לא הורשו באמת לשאול שאלות. אבל אני רוצה לשאול אותך, האם זה היה רק בדמיוני, או שזה היה נכון? באחד הרשתות, הרשתות הטלוויזיה, אחד העיתונאים כמעט בכה, כשהוא שמע את ההישגים שטראמפ השיג. טראמפ ונתניהו. אז אני שואל, זה היה רק נדמה לי שהוא כמעט בכה? מרוב צער, או שזה באמת היה כך?
אני לא חושב שצריך להתייחס לעיתונאי כזה או אחר. אני חושב שצריכים לראות את ההישגים הגדולים בתוכנית הזאת. זו תוכנית מדהימה, חשובה.
אנחנו נדבר על התוכנית, אבל אני שאלתי אותך, אתה ראית את זה גם?
אני לא ראיתי את זה, אבל אני...
מה, לא ראית את העצב בפניו של עיתונאי מסוים?
לא מפתיע אותי, זה לא משנה. אנחנו רואים לאורך כל השנתיים האחרונות שיש פה תקשורת שהיא לא כל כך אוהדת לא את הממשלה.
לא כל התקשורת,
לא
כן. כל,
אבל חלק גדול ממנה, לא את הממשלה, וגם חלק ממנה מאוד אולי,
טוב,
הייתי אומר,
יוצרים. טוב, אתה יכול להבין שהשיבה לאוקטובר היה משהו נורא שטרם חווינו ונקווה שלא נחווה אותו שוב. תראה, בשבעה לאוגוסט 25 התקבלה החלטת קבינט שקבע חמישה תנאים לסיום המלחמה. אני מקריא לך מתוך הפרוטוקול. השבת כלל החטופים, החיים והחללים. פירוק חמאס מנשקו, פירוז הרצועה, שליטה ביטחונית ישראלית בפרימטר ברצועת עזה, ממשל אזרחי חלופי שאינו חמאס ואינו הרשות הפלסטינית. עכשיו, אני קורא את זה, ואת האמת, כשראיתי את הדרישות הללו וההחלטה של הקבינט, אמרתי, זה באמת יכול להתקבל, הרי זה לא נשמע הגיוני. אבל מסתבר שאפילו קטר שמאחסנת, נותנת למחסניה, לרוצחים המנופלים האלה, אישרה את זה. וטראמפ אמר, אם אתם לא תסכימו לתנאים האלה, יבולה לכם. אנחנו נאפשר לישראל לעשות את כל מה שהיא צריכה כדי להשמיד אתכם. ואז אני שומע שוב עיתונאים מאחד הרשתות שמתחיל לבלבל את הראש ולספר לי סיפורים איך זה יכול להיות שישראל התנצלה בפני קטר. ואני רוצה להקריא את ההתנצלות. אדוני ראש הממשלה, כך אומר נתניהו לראש ממשלת קטר, אני רוצה שתדע שישראל מצטערת על כך שאחד מאזרחיך נהרג בתקיפה שלנו, ולהבטיח לך שישראל כיוונה אל החמאס ולא אל הקטרים, ואין לנו תוכניות להפר את ריבונותך. תגיד, כמה פעמים, זה פחות או יותר לשון ההתנצלות, אבל מה שחשוב להגיד עוד, רגע, יש לישראל תלונות נגד קטר, על מי שאתם, על מה שאתם עושים. ואני יודע שגם לכם יש תלונות עלינו. אתם תומכים באחים המוסלמים, ואתם מציגים אותנו באלג'זירה בצורה לא מכובדת. תגיד, מה לא בסדר פה? אנחנו הבנו התנצלות גם בפני ירדן, גם בפני אמירויות.
טורקיה בזמנו.
סליחה?
גם בפני טורקיה.
ובפני טורקיה, אתה צודק, על המרמרה.
כן.
אתה יודע, החטופים זה הדבר היקר והחשוב מכל. אם צריך את ה-so-called התנצלות הזאת, אני לא מבין למה עיתונאים מסוימים לעגו לראש הממשלה על הדברים האלה. הרי אתם אומרים, צריך לתת הכל כדי לשחרר את החטופים. אני מסכים.
דוד, אני רוצה להגיד לך.
אז מקום להתייחס לחמשת הסעיפים, בתוך 21 הסעיפים הללו שטראמפ הביא, ונתניהו אישר, וכמוהו, מצרים, וכל שאר המדינות בסביבה, באזור, כולל האירופאים, כולל האמירויות, כולל סעודיה, כולל טורקיה אפילו כנראה.
אין ספק שמה שאתה אומר הוא נכון מאוד. צריך להסתכל פה על העיקר ולא על התפל. והעיקר הוא באמת מה שמדובר על השגת מטרות המלחמה, ואותן מטרות שהיו בקבינט מאוגוסט 25. הכל נמצא בתוכנית הזאת. אני חושב שאנחנו היינו כחולמים, אני חייב לומר, באמת היינו כחולמים. כשמסתכלים על השנתיים האחרונות, מה היה לנו בשבעה באוקטובר, מול מי נלחמנו, איפה היינו, באיזה מצב היינו, לעומת היום. אנחנו רואים היום את השקט בלבנון, החיזבאללה כמעט ולא קיים. אנחנו רואים את השקט בסוריה, ואסד כבר לא קיים. אנחנו רואים מה היה לנו עם איראן, שהייתה איום שהוא בלתי רגיל על קיומה,
חודשיים לפצצה.
על קיומה של המדינה, ואנחנו רואים פה הישגים גדולים מאוד. לכן, הסיכום שלי הוא פשוט...
השמדת ראשי החמאס שכחת.
נכון, צינואר ואחרים. אני חושב שיש פה משהו שבשנתיים האלה שעברנו, זה דבר אדיר, וכשאני אומר היינו כחולמים, קודם כל צריך לפרגן לראש הממשלה בנימין נתניהו, שידע לקחת אחריות ומנהיגות על כל האירוע הזה, ולהביא אותנו למה שאנחנו נמצאים בו עכשיו. וכמובן שיש לנו ידיד שיושב בבית הלבן, טראמפ, שמגיע לו את כל הכבוד, ומגיע לו גם פרס נובל. אני חושב שמגיע לו פרס נובל, לא רק בגלל מדינת ישראל. אני חושב שהיום הוא מנהיג העולם, והכיוון שלו, הוא אומר את זה בכל מקום, ליצור שלום בעולם. והתוכנית הזאת, שהוא הביא אותה ושהוא יכתיב אותה יחד עם מדינות ערב על החמאס, על זה יישר כוח.
אני ביום שישי הקרוב, סליחה, בערב החג הקרוב, אני כבר מבולבל מרוב חגים, כתבתי מאמר שעוד לא התפרסם, למה מגיע לחברנו, ידידנו, טראמפ פרס נובל לשלום. הוא היה צריך לקבל אותו על, מה נגיד, הוא עשה את ה-Mission Impossible. הוא עשה את הדבר החשוב ביותר, הסכמי אברהם. והוא לא קיבל פרס נובל לשלום. ועכשיו הוא צריך לקבל פרס נובל לשלום.
אני רוצה רגע לקטוע אותך. בזמנו, ברק אובמה קיבל פרס נובל לשלום.
על כלום ושום דבר.
על כלום, עוד רק שהוא נכנס לתפקידו, כן. לפני שהוא עשה משהו.
אבל זה היה אובמה.
נכון. ופה, על טראמפ, שהוא כבר בקדנציה הראשונה עשה משהו, בקדנציה השנייה שלו עשה משהו, והרבה, אז הנה, סוף סוף מגיע לו, ואם כתבת על זה מאמר, אז כל הכבוד לך.
טוב, אני אשאל אותך עכשיו שאלה שבאמת לי אין תשובה. אמר טראמפ ופנה בדבריו לראשי החמאס, אם אתם לא תסכימו לאותם דברים שסיכמתי עם ראש הממשלה ועם מדינות ערב והמפרציות, דמכם בראשכם. יש לך השערה מה הם יענו? אגב, התוכנית מוקלטת ביום שלישי, לפני יום כיפור.
תראה, החמאס נמצא בשפל המדרגה היום. לא תהיה לו ברירה. הוא יהיה חייב להגיד כן,
אבל.
להגיד, אבל.
Oh.
ואז ינסה קצת למסמס. כן, ואז ינסה למסמס או לנסות להשיג איזשהו משהו. אבל לאחתי, אין לו ברירה היום. קטר אין לה ברירה היום. כל מדינות ערב שהסכימו לתוכנית, הם לא יכולים לסגת ממנה. ולכן החמאס יהיה או בבידוד, או שדמו בראשו.
ו?
וכמובן, אנחנו נצטרך לקדם או את התוכנית, או כמו שאמר טראמפ, דמם בראשם, פנה לביבי ואמר לו, יש לך גיבוי, תעשה מה שאתה רוצה בעזה.
אבל אתה יודע, החטופים שלנו אין להם זמן. הם חיים על זמן שאול חלקם. וזה נורא מצער. והם עכשיו מנסים, הנה אני אומר לך, אני מניח שאתה גם יודע, לנסות לתת לנו איזשהו משהו בשחרור כמה חטופים. מה אתה אומר?
תראה, אין ספק שאנחנו בשנתיים האחרונות נלחמנו עם ידיים קשורות. זה לא פשוט, כי אצלנו...
אצל ביידן.
ודאי, גם אצל ביידן, שהוא עשה אמברגו מסוים, וגם כשאתה נלחם בעזה, כשאתה יודע שיש לך חטופים שנמצאים בידיהם ואתה לא רוצה לסכן אותם, זה להילחם בידיים קשורות. אני בכל מקרה חושב שאין ספק שיש לנו פה מטרת על, זה החזרת החטופים. יש לנו את המטרה של מיטוט שלטון החמאס. כל זה נמצא בתוכנית, ואני מאמין שבסופו של דבר יהיה יישום לתוכנית הזאת, ואז נוכל באמת להודות לטראמפ ולהודות לראש הממשלה שלנו ליישום התוכנית הזאת וקבלת
אבל
התוכנית.
אבל תראה, יש לנתניהו בעיה גדולה. בתוך הממשלה, אומר סמוטריץ', זה ייגמר ברע, אולי סרבנות האויב תציל אותנו, טרגדיה של מנהיגות הבורחת מבשורה. ואני שואל את עצמי, לידידי שר האוצר, סמוטריץ', ומה התוכנית שלך בדיוק?
אני חושב שכולם צריכים להתעשת, גם סמוטריץ' וגם בן גביר, ושיבינו את גודל השעה. כי מדובר פה לא רק על עזה. יש פה תוכנית שמדברת על עזה, אבל אם תשים לב, יש פה חלק מהסעיפים שמדברת על תקווה חדשה בכל המזרח התיכון. נכון, היו גם תוכניות בעבר, וחשבנו שיהיה טוב, אבל כשאנחנו רואים...
פרס,
נכון,
מזרח תיכון חדש.
נכון, היו לא מעט, והתבדנו. אבל אין ספק שיש פה איזשהו מהלך שצריך לנסות אותו. וגם במהלך הזה צריך להבין שבין הסעיפים מדברים על רפורמה, ולדעתי הנושא של הרפורמה ברשות הפלסטינאית או בכלל היא מאוד מאוד חשובה, כי אחת הבעיות שיש לנו היום מול הפלסטינאים זה הנושא של החינוך, וכל זמן שלא ישנו את התפיסה ואת ספרי הלימוד, אנחנו פה נמשיך לחיות על חרבנו. ואם בנושא הזה ישנו את ספרי הלימוד וישנו את החינוך, יהיה דיינו.
טוב, אבל בכל זאת אני חוזר לשאלה. סמוטריץ' יכול לפרק את הממשלה?
אני חושב שעם הסכם כזה אנחנו חייבים לקדם, למרות מה שאומר סמוטריץ'.
ובן גביר גם.
ולמרות מה שאומר סמוטריץ' ובן גביר. וחייבים לקדם הסכם כזה, כי כשאמרתי קודם היינו כחולמים, אני לא חושב שמישהו אחר חלם על הסכם כזה.
אני מסכים איתך.
סמוטריץ' היה בקבינט, ואם סמוטריץ' היה בקבינט וקיבל את אותם נקודות שדיברנו עליהם קודם, מאוגוסט 25, אז אני לא מבין ממה נפשך.
גם אני לא. טוב, אבל אתה יודע מי ייתן לו גיבוי? לפיד. אמר שייתן לו את ההסגרות הלחוצות.
זה לא רק לפיד, גם גנץ.
האמת גם
אמר
גנץ.
גם גנץ. נכון. ואני אומר לך שאני כמעט משוכנע שחלק גדול מאוד מהתנועה, התנועות הציוניות, המפלגות הציוניות בכנסת, ייתנו לזה תמיכה. אין לי שום ספק. וחוץ לזה אנחנו מדברים שהבחירות הן בערך אמורות להיות בעוד כשנה מהיום. ואם הם יוקדמו מספר חודשים בשביל התוכנית הזאת, אני חושב ששכרנו יהיה באמת הישג גדול מאוד.
טוב. אבל מה יהיה עם החמאס? אמרנו, הוא ייתן תשובה.
בוא נחכה לתשובה.
אני אגיד לך מה היא תהיה. כבר אמרתי את זה קודם.
אמרנו.
היא תהיה חיובית למחצה. כן, אבל, ואז הם יביאו עוד פעם את הדרישות שלהם, לא להתפרק וכו' וכו'. אבל ישראל, אתה חושב שבאמת תמשיך עד הסוף, באמת תיכנס, הרי אתה יודע כמה זה מסוכן ואיזה משמעות יש לכניסה ממש להילחם מבית לבית.
תראה, אנחנו חייבים לעשות את הדברים בשיקול דעת וגם בעבודת מלקחיים. צריך להבין שכל מלחמה מסתיימת בהסכם. אבל מתי הסכם הוא טוב? כשידך על העליונה במלחמה. ואני חושב ככל שאנחנו נמשיך ללחוץ, ולא צריך להרפות את ידינו כרגע בעזה, להפך להגביר ובמקביל לקדם את הנושא של התוכנית, אני חושב שפה לא יהיו יותר משחקים. יש פה תוכנית שכולם בכו עליה, וצריך לקדם אותה.
תגיד, סמוטריץ' ובן גביר מאיימים עם אקדח ללא כדורים? כי הרי בעצם אתה יודע שבסקרים, בן גביר בקושי עובר את אחוז החסימה, וסמוטריץ' לא עובר את אחוז החסימה. אז איזה אלטרנטיבה יש להם?
אני מציע להם שיסתכלו על הממשלה הזאת, ויסתכלו מה עלול להיות אם הייתה ממשלה אחרת, או יסתכלו גם קדימה. ממשלה כמו ממשלת הימין הנוכחית לא ימצאו. לכן מאוד חשוב כרגע למצות ולקדם את ההסכם הנוכחי ולא להתחיל לאיים, כי באיומים אני חושב שאנחנו כולנו נפסיד וחבל. והם תראה, במיוחד.
תראה, שמתי לב שגם בנט וגם יועז הנדל שכנראה התמודד ושניהם ביחד מקבלים מספר לא קטן של מנדטים, הם לא פסלו את ראש הממשלה שיהיה נתניהו
סוף סוף
בסבב הבא. עכשיו, שמת לב גם שגם האחרים לא דיברו בצורה ברורה נגד ממשלה אחרת בראשותו של נתניהו אם וכאשר תתקיים לבחירות. אבל יועז הנדל וגם אחרים אמרו אנחנו נגד חרמות. עכשיו, זה משפט שלא שמענו אותו, לא
שנים,
מבנת.
ארבע, חמש שנים לא שמענו.
לא מבנת, ויועז הנדל לא היה אז, נכון. אבל תשמע, קודם כל אני רוצה להגיד מילה טובה על יועז הנדל. אני לא יודע אם ראית, הבן אדם קודם כל הוא אלוף משנה, במילואים, קיבל אלוף משנה, והוא הקים חטיבה שעושה דברים מופלאים. אתה שמעת, ראית מה הוא עושה?
שמעתי, ויש אנשים
ארגן טובות. מנכ"לים של חברות גדולות, גם הוא מנכ"ל של נכון. חברה גדולה, ובאמת, אני מצדיע לו.
גם אני מצדיע לו, אבל בוא נבין שסוף סוף אין פה חרמות.
הוא יהיה בממשלה שלכם.
אני, איך אומרים, מקבל כל אחד בתנאי שביבי הוא המוביל.
הוא איש רציני, ואני מקווה
יש,
מאוד שבאמת...
יש לא מעט אנשים רציניים בפוליטיקה, וחשוב שיכנסו אנשים טובים לפוליטיקה. אחת הבעיות שהיו לנו בארבע, חמש שנים האחרונות, זה החרמות. וצריך להבין, ואני מסתכל על מה שאמר בני גנץ לפני כשבועיים, אמר בואו נפסיק עם החרמות.
בדיוק.
זאת הנקודה, בואו נפסיק עם השנאה. יש בחירות, מי שינצח, הוא יוביל, הוא ירכיב ממשלה, ונפסיק עם הנושא הזה של החרמות, כן ביבי, לא ביבי. כל אחד צריך להציג את האג'נדה שלו, את התפיסה שלו, את המדיניות שלו, וככה נוכל להתקדם. הנושא של החרמות לא קידם אותנו כהוא זה. הוא רק פגע בעם שלנו.
שאלה נוספת, בסקרים, הליכוד מקבל משהו בסביבות 7 מנדטים פחות מה שיש לו היום. 6-7.
תלוי באיזה סיטואציה, כמובן, אם בנט
כן, יהיה,
אם
אני לא... אני מניח שהם היום יעשו סקרים, זה יהיה שונה, אבל הסקרים הם נכונים לאיתם, לאותו רגע שהם נעשים. אבל שמתי לב לעוד דבר מעניין. באחד הסקרים שקיבלתי לפני הבחירות האחרונות, לפני כמה זה, 2.5, הליכוד קיבל 26 מנדטים, ובעצם הוא הגיע ל-32. כי רוב האנשים בסקרים הללו, או חלק מהאנשים בסקרים הללו, או משקרים, או לא עונים בכלל. זה נמצא במיוחד בצד של הליכוד, הם לא אומרים את האמת. אבל אם לפי הסקרים אתם יורדים משבעה מנדטים, יש לכם בעיה להרכיב ממשלה. הם לא יכולים להרכיב. אלא אם כן הם יחברו לרם וכל החברה האלה, אבל כבר הודיעו חלק גדול מהמרכיבים של האופוזיציה די היום, שהם לא ייקחו אותם בחשבון לממשלה הבאה. אז אנחנו עוד פעם בטקו מסוכן?
קודם כל תשים לב, גם בסקרים, את מי רוצים לראות כראש ממשלה.
בסדר, זה נכון.
ורוצים לראות את ביבי. יכול להיות שיש לנו גם משהו בשיטה שצריך לשנות, ואני חושב שנכון יהיה לשנות, שמי שהוא ראש המפלגה הגדולה, הוא יהיה ראש הממשלה, ואז גם פותר חלק מן הבעיות. אבל אני כן
לא,
רוצה...
לא, אתם עכשיו בקואליציה, למה אתם לא מעבירים את זה כחוק?
אני יודע שיש כרגע איזשהם, ישנה איזושהי חשיבה, בנושא הזה, ואם זה יתקדם...
חזור שנית.
100%. אבל אני כן רוצה לומר...
לא, תחזור עוד פעם על מה שאמרת.
אמרתי, יש כמובן חשיבה לנסות לקדם משהו שקשור בשינוי שיטת הבחירות, שראש הממשלה יהיה מהמפלגה הגדולה ביותר. דבר נוסף אני רוצה לומר, שאמרנו קודם לגבי נושא של חרמות, אני כן מצפה מכל המפלגות הציוניות להתאחד ביחד, ואפשר לעשות פה משהו מדהים במדינה הזאת. כי ברגע שאנחנו נתאחד כולנו, אנחנו נוכל לעבוד ביחד, והאנרגיה לא תהיה מופנית כלפי פנים, אלא תהיה מופנית לעשייה. אני רוצה לומר לך, שאני מסתכל היום 5 שנים אחורה, אנחנו בעצם לא נגענו בהרבה מאוד דברים במדינה הזאת שכולם מצפים. קודם כל האחדות בינינו, אבל דבר מאוד חשוב זה הנושא הכלכלי. כל מה שקשור בנושא הדיור, כל מה שקשור ברווחה, בבריאות, בחינוך, פה צריכות להיות השקעות אדירות, והממשלה צריכה לעסוק בהם. ולכן, אם אנחנו רוצים, ויש אנשים טובים בפוליטיקה, צריכים להתאחד, ולא להסתכל פה על גוש כזה, על גוש אחר.
הנושא של עזה, הוא נושא מאוד מורכב. עכשיו, טראמפ ונתניהו הגיעו להסכמה שלא הרשות תהיה זו ששולטת. ועד אשר לא יימצא גוף שכרגע עדיין אין, ישראל תמשיך להחזיק בחלקים נרחבים ברצועה. מה שכן ישראל השיגה זה נסיגה לפרימטר שיוכל להגן מפני ישיבה לאוקטובר חלילה שעלול לקרות. אבל אני רוצה לשאול עוד פעם. אוקיי. אבל אתה יודע שכמעט 2/3 מהאנשים בעזה כבר עזבו. מה עכשיו, תחזירו את כולם חזרה?
תראה, זה נושא חלק, טכני.
חלק אני... עזבו, חלק נמצאים במחנות פליטים.
תראה, קודם כל זה נושא טכני. אני חושב שאם במידה ויהיה הסכם,
אבל מדובר, מדובר בילדים ונשים.
כל הדברים האלה ייפטרו. אני חושב שזה יהיה טוב לכולם. ברגע שיהיה הסכם, אין ספק שבעזה איכות החיים תשתפר, הם לא יהיו במלחמה.
יותר גרוע כמובן... מזה כבר לא יכול
נכון,
להיות.
נכון, אז כך שאני חושב שהדברים ישתפרו, אני עדיין מאמין שהתוכנית הזאת היא טובה וישימה.
תגיד, אבל תדע שיש כמה, כולל אצל סמוטריץ' ובן גביר, ואולי אפילו בליכוד, שטוענים שצריך לספח שטחים ביהודה ושומרון. ובנושא הזה טראמפ היה חד וחלק, זה לא יקרה.
צריך לכבד את טראמפ. כרגע אנחנו צריכים לכבד אותו, להקשיב לו. יש דברים שאפשר לעשות, אפשר לעשות משהו ביניים של ריבונות בבקעת הירדן, זה דברים שאפשר לדבר עליהם.
טראמפ אמר לו.
אפשר לדבר עליהם, אני לא אמרתי שכרגע צריכים לעשות את זה מיד, אבל צריך לכבד את טראמפ ולהקשיב לו. אני חושב שלא יהיה לנו ידיד טוב יותר מטראמפ, ואם יש לנו רעיונות ותקוות, אפשר להשאיר אותם לתקופה מאוחרת יותר.
מה עושים עם המסתננים שכרגע עוברים מיהודה ושומרון לתוך מדינת ישראל, מפגעים בנו ובורחים, והגבול פרוץ לחלוטין? זאת אומרת, היום לעבור מרמלה לתל אביב זה פסיק, זה כלום.
זה דבר חמור, צריכים לטפל בזה ביד קשה.
מה זה ביד קשה?
אם זה הצבא או המשטרה. פשוט לעצור את המסתננים האלה.
מה זה לעצור? אתה צריך לשים גדר שם, לא?
קודם כל יש לא מעט גדרות, אבל קופצים מעל הגדרות. תלוי גם באיזה מקומות.
חותכים אותן.
כן, דרך אגב, אני לוקח את אזור טול קרם. אזור טול קרם הוא רווי בבעיות, אנחנו לא שומעים על זה כל היום, וכל יום, לצערי. אני ביקשתי וקיימתי דיון סגור בוועדת חוץ וביטחון, בנושא הזה של טול קרם, אזור התפר שם, שהוא בעצם מאיים על כל אזור עמק חפר ונתניה. אנחנו ראינו לא מזמן, לפני כשבוע, שמצאו שם איזושהי רקטה כזאת או אחרת. צהל פועל שם כמעט יום-יום, צריך לראות את הסכנה משם, וצריך ליצור אכיפה לכל אורך הגדר. דרך אגב, זה לא רק ביהודה ושומרון, גם בגבול מצרים. אנחנו רואים את הרחפנים, יש פה חידוש בנושא של העברת הנשקים, בתפיסה של העברת הנשקים, ואנחנו חייבים למצוא לזה פתרונות.
אבל איזה פתרון אתה יכול לעשות כשהגבול בעקבה או מעקבה וצפונה כולו פרוץ? זה הכל ריק שם, אין שם חיילים כמעט, יש מעט, והגבול שם זה בעצם לא גבול, אין גדר אפילו.
אני חוזר ואומר, הצבא צריך לטפל בנושא הזה בכל מיני אמצעים, גם אלקטרוניים וגם אמצעים חשמליים וגם אמצעים פיזיים. תראה, אתה אומר לי על הנושא של הערבה, אז אני יכול לספר לך סיפור קטן. הייתי בבית שען בזמנו בשבעה של דוד לוי, ועברתי דרך הבקעה. לא ראיתי אפילו ג'יפ אחד במשך שעה. לצערי, אנחנו צריכים להגביר את המעורבות שלנו באזורים האלה ולתת לזה מענה, כי אני חושב שיש צורך גדול מאוד. דרך אגב, אחת ההצעות שלי היו גם עם הנושא בנושא הגיוס. אמרתי, בוא נגייס חיילים חרדים שישבו על הבקעה וישמרו 8 שעות, ילמדו תורה 8 שעות וישנו 8 שעות. אנחנו צריכים את החרדים, את המתגייסים האלה, לשבת, נבנה להם מסגרות חרדיות.
אנחנו זקוקים, חרדים.
אנחנו זקוקים, זקוקים להם. אני אומר את זה, גם אתמול אמרתי את זה לרב גולדנוף, דיברתי איתו, והוא אומר לי בצורה פשוטה,
גולדנוף, כן.
כל מי שלא לומד, אין לי בעיה שיתגייס. אמרתי לו, תגיד את זה. אמרתי לו, תגיד. אמרתי לו, אני אגיד את זה רק אחרי שיהיה הסכמות. אמרתי לו, תגיד את זה עכשיו.
זה הסכמות, הסכמות עם מי?
לא יודע. אבל הוא אומר לי במפורש.
אבל אתה שומע אותם, כן. הם מפגינים, אנחנו נמות ולא נתגייס.
תראה, אני לא רוצה להתייחס למפגינים קיצוניים.
ובאמת, רבים מהם הם קיצוניים שאפילו לא תוכל במדינה.
כי אנחנו מבליטים את הקיצוניים, כמו נטורי קרתא, והפלג הירושלמי מבליטים.
נכון.
אבל יש חרדים טובים שרוצים להתגייס, שהם גם עושים עבודה טובה בערבות ההדדית, בהרבה מאוד דברים.
צריך סנקציות?
תראה, אני חושב שאם חילוני לא מתגייס וחרדי לא מתגייס, צריך להיות להתנהג אותו דבר. זה לא משנה כרגע.
דין אחד לכולם.
בוודאי, אני חושב שהחוק הקיים היום, חוק הגיוס, צריך ליישם אותו כמו שהוא.
לא מיישמים אותו.
אז זאת הנקודה, צריך ליישם אותו כמו שהוא בהבנה, וצריך לתת לחרדי את התנאים שלו. זאת הייתה לנו הבעיה שלנו או של הצבא, שבמשך עשרות שנים לא רצינו את החרדים.
קשלנו בגיוס חרדים.
בוודאי, בוודאי. באמת, יש חרדים שאני אומר לכם עושים, אתה רואה גם.
אתה יודע מה אמר לי אחד מחברי הכנסת החרדים, הרציניים נקרא להם? ישב פה מולי, ושאלתי אותו את אותה שאלה, ואתה יודע מה הוא אמר לי? הבעיה הזאת לא תיפטר. שאלתי אותו למה? אז הוא אמר לי, כי גם החרדים וגם החילונים עשו מזה ביזנס. הוא אומר, החרדים לא רוצים, בוא נגיד, החרדים חלקם, לא אגיד כולם, כי אני ממש חלק גדול משס כן מתגייסים, אבל גם החילונים לא רוצים, והם עשו מזה ביזנס. מה אתה עונה לו?
האמת היא שאין לי מה לענות לו, אני לא... זה לא משנה כרגע. יכול להיות, תראה, ברגע שיש לך מפלגה שהיא בעצם, היא מחליטה שהמצביעים שלה לא יתגייסו, או שהיא עושה מזה איזה שהם, נקרא לזה אג'נדה, אז תאר לך שמחר
ביזנס,
בבוקר...
ביזנס, ביזנס.
אני לא אוהב את המילה הזאת, אבל...
הוא אמר, לא
הוא
אני.
אמר את זה, כן. בוא ניקח עכשיו, תאר לך שעכשיו, תהיה איזושהי מפלגה, לא יודע שמישהו יבוא, תשמע, חילונים לא מתגייסים, ואנחנו כך וכך, זה לא הגיוני. אנחנו צריכים להוציא את זה מחוץ למשחק. יש חוק גיוס, כולם צריכים להתגייס, יש סנקציות, יש עריקים, להתייחס אותו דבר בלי יוצא מן הכלל. לא יכול להיות שאני אתייחס לחרדי שלא התגייס שונה מחילוני שלא התגייס.
יושב ראש השדולה למען הילד, חבר כנסת אלי דלל, תודה.
תודה רבה גם לך. אני חייב לומר, קודם כל, שכל חטופינו יחזרו הביתה בשלום.
ועל זה אפשר להגיד אמן ואמן.
ואני רוצה גם לשלוח ברכה, רפואה שלמה, לכל הפצועים מכוחות הביטחון, ושכל חיילי צהל וכוחות הביטחון יחזרו הביתה בשלום. גמר חתימה טובה לכל עם ישראל ובשורות טובות.
אמן. תודה.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.